אמא שלה, אמא רחל, רחל דרוק, נרצחה בידי בני אבלה בפיגוע ירי בשני לאוקטובר 1991. רחל דרוק הייתה רק בת 35, אמא לשבעה ילדים. היא יצאה עם בנה רועי באוטובוס משילו לתל אביב, ובצומת תפוח פתחה חוליית מחבלים באש לעבר האוטובוס. רחל והנהג יצחק רופא נהרגו במקום. שלום, בוקר טוב לחני בן מנחם.
בוקר טוב, רחל יקרה.
בוקר אור, ואת בעצם הבת של רחל, רחלה, כמו שכן היו מכנים אותה, רחלה דרוק.
רחלה.
נכון. ואת בעצם בת בכורה, נכון?
נכון, אני הבת הבכורה, אני בעצם הייתי בת 15, ואחותי הקטנה עידית הייתה בת שנתיים.
מה את זוכרת מהיום הזה? ילדה בת 15 זה כבר, זאת בחורה, זאת ילדה גדולה, שיודעת, שזוכרת.
אז האמת היא שאימא הייתה בדרך לעצרת שהימין נסע בכיכר מלכי ישראל, מה שהיום כיכר רבין. עצרת שהייתה לפני הנסיעה הראשונה של שמיר, שהיה אז ראש ממשלה, שהוא יצא למדריד. העצרת הזאת הייתה עצרת שבעצם קראה לו לזכור מהם הערכים שלנו, לזכור את, את העקרונות, ארץ ישראל, קראו לאותה עצרת את אימא לא מוכרים. אז אימא יצאה לאותה עצרת משילו, ובדרך, כמו שאמרת, מחבלים ירו על האוטובוס והיא נרצחה. אני הגעתי ממקום אחר, אז אני הספקתי להגיע לאותה עצרת, ובעצם את, את הבשורה קיבלתי שם. בתור אחות בכורה, הרגע הראשון זה היה רגע של מין תחושה של לקיחת אחריות, מאוד דאגתי מה קורה בבית, וזהו, אני חושבת שבעצם אותה תחושה מלווה אותי עד היום.
תחושה כזאת של אחריות שבגיל 15 את פתאום הופכת להיות האחות הגדולה הבכורה, אני לא רוצה לומר אימא כי ילדה בת 15 היא לא אימא, אבל סוג של אחריות, את יודעת, כשאני הכרתי אותך בעצם בלימודי תעצומות אצל רחל בולטון, ובאמת הייתה בך איזושהי רכות, אבל איזושהי עוצמה שבלטה באמת מהרגע הראשון כמו מישהי שלוקחת אחריות. אני ממש זוכרת שזה בלט לי מהרגע הראשון, אולי עוד לפני שככה הכרתי את, את הסיפור שלך. מה את זוכרת מאימא?
אני חושבת שאני זוכרת הרבה. הספקתי הרבה לחוות עם אימא. נתחיל בזה שאימא הייתה אישה של חסד. היא באמת כל הזמן הייתה דואגת לסביבה שלה, לחברות. היא הייתה, הייתה תקופה שהיה לנו ילדי אומנה אצלנו בבית. אז זה הדבר ככה המרכזי
אני זוכר, אני קראתי ככה בתוך כל החומרים, אז הרבה מציינים שכל מקום שהיא הגיעה לשם, היא הפכה אותו לבית.
נכון, היא הייתה באמת מאוד אמאית, היה בה המון המון שמחה ומציאות חן כזאת שסחפה את כולם אליה. השכנות תמיד היו אוהבות לשבת איתה, להתייעץ איתה, לצחוק איתה. זה היה באמת, גם אני זוכרת משהו שבתקופת מלחמת המפרץ, זה היה ממש זמן קצר לפני הרצח, היא בעצם ראתה שיש באיזשהו מפעל בשילו קושי, בגלל שאם ההורים היו נשארים בבית עם הילדים, אז היא פשוט הביאו את כל הילדים אלינו לבית, היא עשתה מעין קייטנה כזו, כדי שההורים יוכלו ללמוד, לעבוד.
להמשיך לעבוד. כן. בעצם היום את עברת את הגיל של אימא שלך, נכון?
כן, כבר לפני הרבה שנים.
לפני, כן. איך התחושה? שבעצם את אומרת, את מגיעה לגיל מסוים ואת אומרת, וואו, בגיל הזה אימא שלי בעצם נרצחה, היא הפסיקה לחיות. מה זה עושה לך?
אני אגיד לך את האמת, זה לא משהו שמנהל אותי, אני לא חיה את המחשבה הזאת. אני באיזשהו שלב בחיים עשיתי מעין סוויץ' מתחושת החוסר, אין, ומה היה קורה אילו היא הייתה, והפכתי בעצם את הפכתי אותה להיות נוכחת יותר בחיים שלי. בעצם הבנתי שזה שהיא לא נוכחת פיזית, לא אומר שלא יכולה להיות נוכחת בדרך אחרת, בדרך שמיוחדת למי שנהרג על קידוש השם ונמצא הכי קרוב לכיסא הכבוד, ובאמת, מאותו רגע, היא שותפה בחיים שלי בהכל. אני מדברת איתה, אני מבקשת ממנה עזרה, גם הדברים הכי טכניים, אני מבקשת ממנה עזרה. אני יכולה לומר לך שהיא ליוותה אותי בחתונה, בלידות, כשחיתנתי את הבת שלי. היא כל הזמן איתי, היא באמת כל הזמן איתי, ואני חושבת שהיא מלווה את כולנו, את כולנו, כי כולנו ברוך השם נשואים, יש לאימא 38 נכדים, יש לה שני נינים כבר, ולפי איך שאני רואה את כולנו חיים את החיים שלנו, היא פשוט מנהלת אותנו מהמקום שלה.
משם. כן, מדהים, מדהים. את בלי עין הרע גם אימא למשפחה מרובת, תשעה ילדים, כמו שאמרת, כבר זכית גם לחתן, ובלי עין הרע השלשלת ממשיכה. אבל את חושבת שלאופן הזה שבו היא נלקחה, יש כן משמעות בחיים שלך? זאת אומרת, היום כשאת אימא בעצמך, יש איזושהי השפעה על האימהות שלך?
תראי, האמת היא שאני בונה את
האימהות
שלי די בעצמי, כי בשלב די מוקדם היא הלכה לי. אני כן חיה הרבה את מה שהיא הייתה, ומנסה לקחת את הדברים הטובים שהיו בה, ולנסות להעביר לדור ההמשך. אני חושבת שכל הנכדים יודעים מי הייתה סבתא רחלה, והרבה מאוד מהם מאוד דומים לה, וממשיכים את השושלת. גם עצם זה שבמקום שבו היא נרצחה קם יישוב, ויש יישוב נוסף ליד שילה שקם בזמן השיבה, שמות רחל ורחלים. זה משהו שמכניס בכולנו המון המון עוצמה. כי בעצם, נכון, את אמא שלי לקחו. אבל הם לקחו את זה כי הם רצו בעצם להרוס משהו שהוא של העם היהודי. הם רצו לגדוע חיים. ובעצם במקום שבו גדעו חיים, צומחים חיים מלאי עוצמה. המשפחה שלנו, היישובים שמשגשגים ויש שמה בתי ספר, ויש שם אפילו חקלאות ענפה, יש שם יקב, ויש שם את משק החייה שזה של השמן. זה כל העוצמות של החיים של ארץ ישראל בעצם התעצמו עוד יותר. זאת אומרת שזה מין, זו הנקמה שלנו, זה הניצחון שלנו, שלנו כעם יהודי ושלנו כמשפחה.
מדהים. מה אמא שלך הייתה אומרת, אם הייתה מגיחה היום? אני בטוחה שיש לך איתה שיחות, ואת בטח גם באיזשהו אופן שומעת אותה, עונה לך באיזושהי דרך. מה אמא אומרת היום, כשהיא רואה באמת את המפעל העצום שקם אחריה, את הילדים, את הנכדים, את הנינים, את כל מה שקורה?
אני קודם כל, הדבר הראשון שאני חושבת זה שהיא מצביעה לאבא. כי אבא בעצם, הכל נזקף לזכותו. אני בטוחה שמלמעלה היא מכוונת אותו ונתת לו כוחות. אבל אבא שלנו, הוא כל החיים שלו, הוא חי את החיים בשבילנו. עם כל העוצמות, הוא נלחם על האחדות שלנו, כל המפגשים המשפחתיים, על נופשים משפחתיים, על השבתות ביחד. הנה אנחנו לקראת, בעזרת השם, השבת הקרובה זו שבת הזכרה של אמא, 30 שנה. ואנחנו נהיה בעזרת השם כולנו ביחד, כמו כל שנה. אנחנו עושים שבת הזכרה, וזה בעצם הדבר שהוא, אני בטוחה שזה הדבר שהכי הכי הכי נותן לנחת מכל הדברים. וזה שאנחנו עם כל הקושי שבדברים, כי בכל זאת שבעה ילדים שאנחנו שונים כל כך אחד מהשני, בכל זאת מצליחים להתגבר על כל הקשיים המשפחתיים והיומיומיים, ומצליחים בכל זאת להתלכד ולעשות את הביחד הזה. אני חושבת שגם לאמא שנמצאת למטה, שבשר ודם עדיין, וגם לאמא מלמעלה, אני חושבת, אני כאמא, זה חלום חיי, שככה אני אראה את המשפחה שלי, מלוכדת ומאוחדת ושמחה ומצליחה ומשגשגת.
כן, וואו. חני בן מנחם, אני רק יכולה להמשיך לאחל לכם נחת והאחדות הזאת שאתם מלוכדים בכולם, שבאמת תמשיך נחת ואושר, ואת תמיד מרגשת ורגשת אותנו היום במיוחד, ואולי לא בכדי, פתאום עלה על דעתי השם שלך דווקא ביום הזה שבו אנחנו מציינים את יום ההילולה של רחל אמנו, כי אמא זה אמא, לא משנה איפה, וזאת אמא רחל,
רחלה,
כן, וזה לקראת ההזכרה. כן, אז בכלל, את יודעת, הכל כל כך מתחבר. תודה ממש, חני, שככה שיתפת אותנו ונתת לנו איזשהו פתח צוהר קטן לחיים שלכם. תודה, חני בן מנחם. תודה, תודה רבה. וואו, זה היה מרגש.